עכשיו נאמר כמה דברים בענייני כלי חמץ להשתמש בהם בפסח. שלושה סוגים של כלים יש: חרס, מתכת, זכוכית, והם חלוקים בדיניהם. כלי חרס אין להם שום תקנה, פורצלין כמו גם כמו כלי חרס, אין שום מפרש. לכן צלחות שהשתמשו בהם בכל ימות השנה והם עשויים מפורצלין או כלי חרס, אסור להשתמש בהם בפסח, ואין להם שום תקנה, לא הגעלה במים רותחים ולא בשום דבר. כך התורה העידה על כדי חרס שאינו יוצא מדי דופיו לעולם. איפה אמרה ככה התורה? קראנו בפרשת צו, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, שבירתן היא טהרתן. אין להם תקנה. לכן מה יעשה? ישטוף אותם יפה יפה וניח אותם באיזה ארון, מקום סגור, כדי שלא יבואו לקחת, להשתמש בהם בתוך ימי הפסח, ינעול אותם באיזה ארון, וישאיר אותם עד אחרי הפסח, כשהם שטופים ונקיים. להשתמש בהם אחרי הפסח, מותר להשתמש בהם בפשיטות. אבל לימי הפסח, משתמש בכלים מיוחדים, כמו שאנחנו רגילים, להשאיר את הכלים האלה מפסח, לפסח אחר שיבוא עלינו לשלום. לכן כל אחד ואחד ישתדל שלא ישתמש בכלים של פורצלין או חרס, כי אין להם תקנה כלל, אפילו בהגעלה. אחרי זה אמרנו מתכת. כל כלי מתכות מועיל להם הגעלה. מה זה הגעלה? הפלטה. שורו עבר ולא יגעיל באיוב. פירוש הדבר פולט. שהרי בלוע בהם הטעם של החמץ שהשתמשנו בהם כל ימות השנה, לכן הם צריכים לפלוט את זה. כמו שהשתמשו בהם במים רותחים, ברותחים, מרק רותח וכיוצא, יש אטריות, יש כל מיני דברים של חמץ. אז ככה גם כן פולטים את הפלטה שלהם על ידי נתינתם במים רותחים בכלי ראשון. מה זה כלי ראשון? כלי שמונח על האש וכל הזמן מעלה בועות מרוב נתיחה. זה שם שמים את הכלים האלה, מטבילים אותם בתוכם ומוציאים אותם. ועל ידי כך הם פולטים את בליעתם, ואז מותר להשתמש בהם בימי הפסח. אם זה שפודים, אסקלאות, שצולים בהם בשר, אז צריך לשים אותם בתוך האש, עד שיהיו יתלבנו, ומה שבלוע בתוכם יהיה אפר, לא יהיה בו טעם כלל, כמו שהתורה אמרה. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. מה זה אשר יבוא באש? כלומר, צולים בו באש בלי נוזלים, כמו שפודים, כמו אסקלאות. אלא אין להם תקנה, אלא שיכניס אותם בתוך האש, וישארו שם עד שיהיו ממש מלובנים באש, אז נשרף, נחרח כל החמץ שיש בתוכם, ואז יהיה מותר להשתמש בהם בימי הפסח. כמובן, מדברים על שפודים ואסקלאות שישתמשו בהם חמץ, אבל רק בשר, בלי שום תערובת אחרת, אז לא צריך לעשות להם כל ההכשר הזה. אפילו ישים אותם בתוך מים רותחים, זה מספיק להם. כל מה שאנחנו מדברים, כגון אלה שיש להם, לפעמים לוקחים לחם יבש, פוטטים אותו פטים, ומערבים בו עם הבשר, לעשות מזה קבב למשל. אז זה, באופן שכזה, בלוע חמץ. אבל אם לא היה חמץ כלל, הוא יודע בבירור, שלא היה רק בשר, בשר הוא לא חמץ. אפילו שלא נקו אותו כהוגן, מה בכך? אין בו חמץ, החזוקי סורה למחזיקנה. לכן מותר להשתמש בהם בפסח רק על ידי שטיפה ברותחין. טוב, זה אמרנו על כל כלי מתכות, אבל לא רק מתכות, כל כלי עץ, כל כלי עצם, כל פלסטיק, כל אלה הדברים מועיל להם. כבול עם, כך פולטם. כמו שהם בולעים, כך הם כפולטים. לכן, אם הם למשל צלחות וכיוצא בזה, יסביל אותם בתוך המים הרותחים, ואז מכשיר אותם. לא צריך יותר מזה. שיניים תותבות, אין צורך להרתיח אותם, להגעיל אותם, לשים אותם מים רותחים. יש חשש, אולי יתקלקלו גם כן. לכן, הרי אין אדם שם בתוך הפה שלו דבר שהוא רותח. ואין בליעה צריכה להיות רק על ידי רתיחה. זה דבר, דבר שהוא רותח, יד צולדת בו. כלומר, תשים את היד שלך, היד נשרפת. תקף מי אתה מוציא את היד, זה נקרא שום היד צולדת בו. אז הפה לא סובל דבר שהוא יד צולדת בו. כמו שכתבים המפרשים, מה זה הגדר שיד צולדת בו? מאיפה אני יודע יד צולדת בו? יש בני אדם, היד שלהם חזקה מאוד, שמים, תרגלו מאוד לתפוס דברים שהם חמים מאוד, מסובב את זה ולא אכפת להם. ויש אנשים שהם עדינים, לא יכולים לשים את ידיהם. אז היד היא לא מוכיחה בדבר שום דבר. אולי הבן אדם זהוד, חזק גדול, בשבילו זה לא יצולדת בו. אלא הגדר הזה, אם אדם יכול לאכול, הלשונות שבני אדם הם שווים, לא כמו הידיים שאדם מתרגל בהם. לכן, אם אדם יכול לשים דבר בפה שלו, והוא יכול לשות אותו אחד אחרי השני, כמו תה למשל, שותה אותו אחד אחרי השני, זה נקרא שמו אין יצולדת בו. היד לא נשרפת בו, כיוון שהלשון שהוא עדין יכול לסבול את החום שלו, סימן שזה אין יד צולדת בו. זה כתב את זה בספר בן ישי, ככתב שאלות ותשובות מנחת שי, ככתב דרכי תשובה, ככתב מהרשם, כולם נתנו את הסימן הזה, שכל שהפה יכול להחזיק אותו ולא נשרף, לא נחווה, סימן שזה בסדר. אז זה לא נקרא שמו יד צולדת בו. ואנחנו יודעים, לא שייכת בליעה, אלא דווקא בדבר שיד צולדת בו. שהוא כל כך חם, עד מגיע לכלל רתיחה, ואז יכול להבליע. אבל אם הוא דבר שאין יצולדת בו, אף פעם לא יכול אף פעם להבליע. לכן, אם אדם אוכל בפה שלו, מה אוכל? אוכל דבר שאפשר לאכול אותו. אפילו הוא חם, כמה שהוא חם, כיוון שהפה שלו לא נחווה ממנו, הוא ממשיך לאכול ממנו, סימן שאין יצולדת בו. וזה לא בולע. כיוון שאין בליעה, למה צריך לעשות הכשר לשיניים תותבות? מצד הדין לא צריך שום הכשר. לשטוף אותם יפה יפה, שלא יהיה ממש חמץ בעין, בתוך החריצים, לא נכנס את זה איזה חתיכה של פת, של חמץ. ולכן, ישטוף אותו יפה יפה, ידיח אותו יפה יפה, ישים אותו במים חמים שאפשר לסבול אותם, וזה הכל, לא צריך אותם בזה. היה בן אדם אחד שלא שמע את השיעור הזה, לא רצה, לא נכנס בסכר שלו. הוא רצה דווקא לעשות שעשי הגעלה במים רותחים. הכניס אותם במים הרותחים בערב פסח, והם השתרבבו כמו שיניים של עוב, איך השתרבבו, נעשו כמו מזדגות, אז לא היה יכול, מסכן לא יכול בימי הפסח. כל הפסח כולו היה, אין, אפשר לעשות על רגל אחת, כן? זה העונש שמי שעושה חמורות יותר מדי. שולחנות, אם אוכלים בהם על ידי מפה, אין צריך שום מכשר. יחליף את המפה, יעשה מפה מכובסת, מפה שהיא לא נגעה בחמץ, יוכלו לאכול על המפה האחרת. אין צריך לשום מכשר, כלל ועקר. אם זה שולחן, פעם היו עושים, שולחן ככה פשוט חתכת עץ. אז לכן, היו צריכים לשפוך על זה מים רותחים, ואוכלים ממש על השולחן. אבל היום לא אוכלים ממש על השולחן, אוכלים או יש זכוכית, או יש איזו שעוונית, או יש איזו מפה. לכן אין צורך לשום מכשר. בכל היותר יחליף את המפה. ויוכל עליה אפילו בימי הפסח, ואין בזה שום, לא צריך שום מכשר בדבר הזה. זכוכית, כלי זכוכית אינם בולעים ולא פולטים. כך הטבע שלהם. גם הם נעשים מחול זך, כשמם זכוכית, ואז לא בולע ולא פולט. כך כתוב במסכת סופרים. כמה דברים נאמרו בכלי זכוכית, אחד מהם לא בולע ולא פולט. מאחר שלא בולע, מה יפלוט? אין בו מה לפלוט. לכן זכוכית לא צריכים שום הכשר, אלא שוטף אותם שלוש פעמים, אפילו אם אפשר להגיד בקבוק של בירה. היה שם חמץ, כאילו ששמע בירה של חמץ לקיום. אף על פי כן, כשירצה להשתמש בזה בשביל פסח, יכול לשטוף אותם שלוש פעמים, קודם כל לערי את תוכנו, וישטוף את זה שלוש פעמים, ואז הוא מותר אחר כך להשתמש בהם בפסח. מאיפה אנחנו יודעים שצריך לשטוף את זה שלוש פעמים? התוספות, במסכת עבודה זרה דף למד גימל, אומרים שזה למדנו מהדלטוריה של המן. מה הדלטוריה של המן? המדרש אומר, אין רשע שיודע לספר לשון הרע כמו המן. הוא עבר קורס בשביל לשון הרע כנראה. וכשבא הרשע הזה אצל החשוורוש, צריך לקטרג על ישראל. ודתיהם שונות מכל עם. מה זה עושים שלא נוקם? כל עם יש לו איזה דת שלו. כמה קטרוג הזה? למה לא בוא ראה אדוני המלך. כמה היהודים האלה שונאים אותנו, איך נגענים מאיתנו. תראה, נניח יהודי עושה קידוש בליל שבת, יש להם מנהג, עושים קידוש, לוקחים כוס יין ועושים קידוש. הרשע הזה ידע מנהגים של ישראל, והנה היה איזה זבוב מרחף בתוך הבית, התחשק לו לזבוב הזה לעשות תבילה בתוך הכוס, נחס וטבל בתוך הכוס של יין. מה עושה היהודי הזה? דקח כפית, מוציא את הזבוב וגרש הוא וילך. אחר כך הוא ממשיך כמו שלא קרה שום דבר, ממשיך את הקידוש ושותה אותו ומחדק לכל המסובים. זה חבוב מצווה הם קוראים את זה. ואילו אדוני המלך תעיז אתה, תכניס אצבע קטנה שלך בתוך כוס של יין, אתה יודע מה יעשה היהודי הזה? זה נהיה יין נסך. זה יהיה, אז לוקח את היין הזה, שותה אותו בתוך בלוע, בתוך בית כסה, ואת הכוס ישטוף אותו 3 פעמים, ואחר כך יהיה מותר לשים לו יין אחר. תראה, אתה יותר מאוס מזבוב. זבוב לא עשו לו כל כך. ואילו אתה עשה לך לעשות אחר כך 3 פעמים, כל כך אתה מאוס בעיניהם. כך היה רשע הזה כדי להבעיר את חמתו של אחשוורוש. לא פלא שאמר לו, הכסף נתון לך, ועם לעשות מה כתוב בעיניך. טוב, אשר הוא עזר לנו, השתבח שמו, וסתכל את עצתו, וכן את מחשבתו. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? שצריך לשטוף דבר שהוא, למשל, היה בו דבר צונן. יין נסך דבר צונן. אף הפיקין צריך לשטוף את הכוס 3 פעמים. וזה הוא מספר, המנהג של יהודים. ככה מנהג. ככה היה המנהג באותו הזמן. לומדים בזה התוספות, שאם היה דבר שהוא של איסור, שאנחנו רוצים להשתמש עכשיו ביתר, וזה צונן, לא חם, אז אנחנו מצריכים שישטוף את זה 3 פעמים. זה בקבוק של בירה, כמו שאמרתי. הבירה הזאת היא חמץ. שיטה אותו הרבה זמן, אז אולי בלע? לא, לא בלע. אז כל זכוכית אמרנו, לא בולעים ולא פולטים. אלא הבעיה היא, אולי נשאר משהו מהבירה הזאת, שוטף 3 פעמים, אז כבר אחרי זה לא נשאר שום דבר. נשאר שריד ופליט. לפיכך, כל כלי זכוכית, כך כותב בתשובת הרשב"א, סומך על המדרש הזה, שאין הבולעים ולא פולטים, מותרים להשתמש בהם, אפילו כלי זכוכית ישנים, מותר להשתמש בהם בפסח. יכול לשים בהם יין ל4 כוסות, ואין בזה שום חשש. למה? כיוון שאין בהם בליעה, והכל שמושם הכל בצונן, לא במים חמים, לא בדבר רותח. לכן מותר להשתמש בהם בפסח. זה כותב הרשב"א, גם כותב ככה אותו דבר רבינו אבי העזרי, רביה. הוא כותב את זה בתשובתו, שמביא ראיה בגמרא בפסחים עין וב, שאין ללב דשיע ולא בלע. דבר שהוא חלק מאוד, לא בולע. אז לכן הוא גם כן מתיר שימוש בכלי זכוכית בפסח. אותו דבר כותב הר"ן רבינו ניסים, שבולע לקט, עוד כמה מהפוסקים, ומהר"ן פסק את זה בשולחן ערוך. וכותב הפרי חדש, שכן המנהג בירושלים, שלא מכשירים שום כלי זכוכית, אלא סומכים על דעת הפוסקים האלה, שזה לא בולע ולא פולט. אחרי הפרי חדש כותב רבי יוסף מולכו, בספר שולחן גבוה, גם כן כותב ככה. גם רבי אהרון בשמעון, בספר שער המפקד, שזה מדבר על מנהגי ירושלים, גם כן הוא כותב אותו דבר. נמצא בכל הדורות נהגו להקל בעניין זכוכית. מי שרצה להחמיר, זה ספרת הרמה. הרמה, הוא סמך על רבי יחיאל שכתוב במרדכי פרק כל שעה, שהוא אומר להפך, הזכוכית גרועה כמו כלי חרס, שאין לה שום תקנה. זה פשוט שלא מועילה תקנה. איך אתה יכול להגעיל כלי זכוכית, תשים אותו בתוך מים רותחים, שמעלה בועות, הלא יתפוצץ. לכן כתב שזה לא מועיל, אין לו תקנה. ישאיר אותם עם כלי חרס, עד לאחרי הפסח, ואז ישתמש בהם. כתבו הפוסקים שגם הרמה, הרי יודע שבמזרש כתוב לא בולע ולא פולט, אלא כך נהגו בעירו, משום חומרה דחמץ. ולכן סובר הרמה להחמיר. אבל אצלנו, המנהג פשוט להקל. אחרי המנהג ולא כאילו מנהג ישראל תורה הוא. לכן מותר להשתמש בכלי זכוכית, ללא כל הכשר, רק שטיפה במים, מים צוננים, 3 פעמים, וזה די, זה הכל. היום, ברוך השם, יש קירוב דעת בין העדות, והרבה ספרדים מחתנים עם אשכנזים, אשכנזיות, ויש להפך. נגיד למשל עכשיו, אישה אשכנזייה, כל ימיה נהגה חומרה בבית אביה. לא השתמשו בכלי זכוכית, לא אכלו קוטניות בפסח, לא אכלו אורז בפסח. ועכשיו נסתק לספרדי, שהוא נהג כולה בכל הדברים האלה. היא צריכה ללכת אחרי המנהגים שלו. ככל אשר יושת עליו, כמו שהוא נוהג, כך היא צריכה לנהוג אחריו. יש לנו יסוד לזה. בתשובת הרשב"ץ, רבי שמעון בר צמח, לפני 600 שנה, היה גירוש חלקי בספרד. כולם הלכו לאלג'יריה. אז התחילו הפורעניות נגד היהודים, וחלק גדול מהם נסעו לכולם לאלג'יריה, ושם בנו את הקהילה שלהם. היו אלג'ירים ותיקים שם, והיו אלה שבאו מספרד. והיה להם חילוקי מנהגים, אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, בענייני כשרות, בענייני תרפות, דברים האלה, כל אחד היה לו מנהג אחר. והנה, אחרי שברוך השם ישבו יחד, אקדמו יחד, היו כמה אנשים מאלג'יריה, שהם ותיקים שם, התחתנו עם אלה האנשים שבאו מספרד. באו לשאול את הרב, מה לעשות? הם נוהגים למשל חומרות, האלג'ירים הם נוהגים כולות, ועכשיו התחתנה עם אלג'ירי. האם תנהוג כמו בעלה, או לא, תשנה את המנהג שלה. הרב הביא להם את המשנה בפסחים דפנון, ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים, או להפך, כלומר, מקום שנהגו חומרה, מקום נהגו כולה. איך יעשה האיש הזה שהלך ממקום הזה למקום האחר? אז כתוב שמה, לא ישנה אדם מפני המחלוקת. אסור לו לשנות. יעשה כמנהגם של אותם המקומות, איך שנהגו, בין להקד, בין להחמיר. על פי זה גם כפסק, הגאון בעג גנת ורדים, רבי אברהם הלוי, אבדין מצרים, בזמנו, בשנת תפחית, היו גזרות קשות מאוד, פורעניות, צד היה גזרות חמנינצקי, זה רשע מרושע היה, עמד בראש כנופיה גדולה, והלכו, שרפו כמה קהילות קדושות, וחלק גדול מהם ברחו. אלה שברחו מצאו להם מנוח במצרים, מצרים קיבלה אותם בזרועות פתוחות. היו שם, נקלטו ברוך השם, נתנו להם עבודה והכל הסתדרו. ואין דעתם לחזור בכלל למקומה. לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כן? באו לשאול את הגאון לפני פסח. אנחנו עד עכשיו אשכנזים. לא נהגנו לאכול, לא קוטניות ולא אורז בפסח. לא השתמשנו בכלי זכוכית בפסח. עכשיו מה עלינו לעשות? אנחנו באנו לכאן. ואין דעתנו לחזור. האם אנחנו רשאים להקל כמוכם או לא? השיב להם הרב, כיוון שאתם דעתכם לחזור, כתוב על זה, לא ישנה אדם מפני המחלוקת. כיוון שפה נוהגים כל הדברים האלה שאנחנו נוהגים בהם, אתם גם כן תנהגו בהם. ואל תחמירו על עצמכם, כי החומרה מביאה אחר כך מחלוקת. מה אתה יותר צדיק ממני? מה אתה יותר צדיק מאבותיי? לכן לא צריך, תעשו הכל כמנהג, ככל חוקותיו וכל משפטיו. ושמעו בקולו, אכלו אורז, קוטניות, כל הדברים האלה. למה? מפני שהיו לגבי האוכלוסייה המקומית, הם היו מתי מעט. סך הכל פלטים מסכנים, שברחו על נפשם מפני שהיו פוחדים מהגזרות שלהם. אז אחרי שזה הורה להם הרב, להקל כמנהג המקום שהלכו לשם. אם היה להם מספר לא מבוטל, ויש להם למשל בראשם בדין מיוחד, פתחו בדין מיוחד וכיוצא, יש מקום לומר שיכולו לעשות כמנהגם שהיו בחוץ למצרים. אבל אחרי שכבר, כמו שאמרתי, הם היו מועטים, והרוב האוכלוסייה היו של הספרדים המקומיים, וגם כן בראשם היו עמדו בית הדין כולו היו ספרדים. לכן הורה להם שלא יזוזו ממנהג המקום שהלכו לשם. מתי אנחנו אומרים נותנים חומרה של המקום שהלך לשם, או חומרה של מקום שיצא משם? זה כשדעתו לחזור. אם דעתו אחר כך עוד פעם לחזור למקומו. הוא בשם רק באופן זמני. אז בזה אנחנו אומרים, לא נותנים חומרות של זה וחומרות של זה. אין רשאי להקד בשום כולה. אבל מה שאין כן, כשהוא הולך שם על מנת לבטי שוב למקומו, אז עושה כמנהג המקום שהלך לשם, בין להקל, בין להחמיר. זה הפסק שכתב הרב גנת ולדים, והסתמך על המשנה הזאת שאמרתי. לעולם לא ישנה אדם, אלא מפני המחלוקת. מה שכתוב, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם, היינו בדעתו לחזור. ככה גמרא העמידה. לפיכך, כששאלו את הרב הרשב"ץ, רבי שמעון בר צמח, על אישה שהיא מקומית, שמתחתנת עם האישה שבא, עם האיש שבא מספרד. או בהפך, מה עליהם לעשות? לעולם ילכו אחרי מנהגי בעלה. האישה תלך אחרי מנהגי בעלה. לא תשנה ימין ושמאל. אם הוא נגיד הקטע, כמו נעקד. אם הוא נגיד אחמיד, עשה להחמיד. לא תשנה במנהג בעלה. למה? כמו שהיא מתחתנת איתו, זה כמו שאדם שעקר במקום שעושים, במקום שאין עושים. אז אם אין דעת לחזור, היא דעת להתגרש חס ושלום, היא לא דעת לחזור. היא דעת קרתה תוברית לכל החיים. לכן בשביל זה חייבת לנהוג כמנהג בעלה, בין להקל, בין להחמיר. ולא לשנות כלל מהגי בעלה. שאם לא כן, ממשיך הרב, אין שלום בבית. הוא יאמר כך והיא תאמר כך, כל אחד יאמר דבר אחר. כרבותינו, כל דברים של תורה עשו אותם בשביל שלום. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. לכן פסק הרב שתעשה האישה כמנהג בעלה. עכשיו אותו דבר לגבי העניין אשכנזייה שמתחתנת עם ספרדי. או בהפך, לעולם היא צריכה לתפוס את המנהג של בעלה. איך שנוהג בעלה, כך צריכה לעשות. עשה די יותר טוב, תלך אצל איזה חכמים, שלושה חכמים, תגיד אני מתחרטת שלא אמרתי בלי נדר על המנהגים שקיבלתי עליי לחומרה. ויגידו לה, מותרים לך, מחולים לך, וזה הכל. ואז מותר לה לבשל אורז לבעלה, לאכול אורז גם כן, היא בעצמה, אין בזה שום בעיה. אין אורז, אין קוטניות, כל הכלולות שמקלים בהם הספרדים בימי הפסח, רשאית גם היא להקל בהם. בכלל זה גם כן, למשל כלי זכוכית, שאמרתי עכשיו, אנחנו מקלים בהם, ואומרים שהם לא בונעים, ואילו האשכנזים מחמירים בהם. אז היא תנהג כמנהג בעלה, כיוון שהוא ספרדי, והוא נוהג שמשתמש בכלי זכוכית של חמץ אחרי שטיפה, אז גם כן היא תעשה אותו דבר. לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. כלי פיירקס או דורדקס, על פי רוב מביאים אותם מחוץ לארץ. הכלים האלה הם עמידים גם בפני האש, יכולים לבשל בהם. יש סירים שהם פיירקס, מבשלים בהם. וכן כדורדקס, מכסים במים רותחים ולא מתפוצצים. מה דינם של הכלים האלה? יש מהאחרונים שחשבו לומר, מתי התיר מרן להשתמש בכלי זכוכית של חמץ על ידי שטיפה והדחה, דווקא בכלים כאלה שלא משתמשים בהם על האש. סך הכל מערים בתוכם מים חמים, דברים חמים. אבל מה שאין כן, פיירקס זה על האש, יש חושבים לומר שזה לא מועיל לזה שום אחר, וגם מרן מסכים שזה חמור, שזה אסור להשתמש בהם בפסח. כך יש מי שאומר, זה רבי שלמה קלוגר, לספרות טעם ודעת. כך כותב גם מהר"ם שיק בתשובתו, שבזה יש להחמיר. אבל לא כך כתב בפירים מגדים. פירים מגדים כתב שאין הפרש בין המשתמשים בהם באש, דענו על ידי רתיחה, דענו מבשלים בהם, בין אם זה על ידי ארוי או קדישני. וכך כתב גם כן בספר חבלים בנעימים, וגם יש ספר ירושת פלטה, שני הספרים האלה, דענו ממש על הפיירקס הזה, שהיה לפני 80 שנה, 90 שנה, אז גם כן הורו להתיר, ואמרו אין הפרש בין אם הזכוכית הזאת נמצאת על האש ומבשלים בה, שהיא לא בולעת, שזכוכית לא בולעת ולא פולטת. חקרנו אצל מומחים, האם אולי יש, למה הם עמידים כל כך בפני האש? אולי יש מהם תערובת של איזה אפרורית של מתכת? לא נכון, שום תערובת. רק שהחומר שלהם יותר זך, יותר נקי, ולכן עמידים הם בפני האש. לפי כך, אין שום טעם להחמיר בהם. הספרדים שמשתמשים בכלי זכוכית בפסח, אפילו שהם כלי זכוכית ישנים, מותר להם להשתמש גם בפיירקס וגם דורלקס, מותר לבשל בהם, ואין בזה שום חשש. לשטוף אותם יפה ויבשל בהם. לא צריך לא הגעלה ולא שום דבר. לאשכנזים, יש כבר פוסקים שאומרים, זה כמו חבלים בנעימים, ירושת פלטה, שגם לאשכנזים, אם יעשו להם הגעלה לכלים האלה, פיירקס ודורלקס, הגעלה שלוש פעמים, מכניסו ויוציאו אותם במים רותחים, גם כן להם מותר להשתמש. זה לא דומה לסתם כלי זכוכית שאסר הרמה, אמר דינם ככלי חרס. שם מדובר, כלי זכוכית לא עמידים כשתשימו אותם בתוך מים רותחים, יתפוצצו. אז חייס עדה הוא דימה פקחי, אולי לא יעשה הגעדה כהוגן. אבל משאין כן אלה שהם עמידים אפילו בפני האש, אין לחוש כלל. לכן מותר לעשות להם שלוש פעמים הגעדה, ואז מותר להשתמש בהם במקן בפסח. נמצא שגם לאחינו האשכנזים יש כולה בכלים האלה, שאפשר לעשות להם הכשר על ידי הגעלה, ואז מותר להשתמש בהם בפסח. כך הורו בספר ירושע פלטה זה, מהגאון מהר"ם בריסק, הוא שכתב את הדבר הזה. לכן גם כן, כמו שאמרתי, חבלים בנעמים. וכך הלכה למעשה. עכשיו נאמר כמה דברים השייכים כבר לערב פסח, שבת הבאה, ועזרת השם מוצאי שבת, נוכל לומר את ההלכות של הסדר, סדר ליל פסח. אז הערב צריכים לומר עד הסדר. ערב פסח, רבותינו גזרו שאסור לעשות שום מלאכה מחצות היום והלאה. איך זה חצות היום? משעת הזריחה עד שקעת החמה, חצי הזה, חצי זה חצות היום, חצות היום. מחצות היום והלאה, אסור בשכול אופן לעשות שום מלאכה. איזה מלאכה? מלאכה שאתה מסתכל בה, מרוויח בה כסף, לעשות ביזנס, לעשות מלאכה כזאת, אסור. המלאכה שמותרת בכל המועד, מותרת בערב פסח. אין לאסור רק מלאכה שהיא אסורה במועד. בכל המועד, אנחנו יודעים שיש לו גם שורש מהתורה, כמו שהגמרא בחגיגה דף י"ח מעריכה להביא פסוקים בשביל חול המועד. אבל אף על פי כן, ערב פסח יותר קל. כך הגמרא בפסחים נ"ה אומרת, שערב פסח יותר קל מחול המועד. לפיכך, מותר לאדם לעשות צורכי המועד בערב הפסח. נגיד למשל, חסר כפתור, רוצה לתפור כפתור. זה לא עושים את זה בשביל כסף, עושים את זה בתיקון הבגדים. אז מותר לתקן את זה בערב פסח. לחבס אסור. להסתפר גם כן אסור. צריך להסתפר לפני חצות. לפני חצות היום. אפילו אדם שמתגלח בידו לא הולך לספר, אף על פי כן, אסור לו לעשות את זה, אלא לפני חצות. רק בדיעבד, היה תרוד, היה לו אונס גדול, שלא יכול לעשות את זה לפני חצות היום, מותר לו לעשות את זה אחר חצות היום. שלא ייכנס ככה לפי מנהגו, שהוא תמיד מסתפר, מתגלח, ייכנס כשהוא מנובל בחג, ולכן אפשר להתיר לו. אבל ככה צריך להורות לא לעשות שום מלאכה, אפילו להסתפר רק לפני חצות היום. אדם שרוצה להסתפר, עד חצות היום. אפילו ספר, אסור לו לפתוח את החנות שלו מחצות ומעלה. רוצה להספר את האנשים, עשה לפני חצות. לכן רוב הספרים במקומות דתיים, כל הלילה לא ישנים. באים אצלהם, הולכים אחד אחר השני, אחד אחר השני. שכולם רוצים להסתפר, לפני שיקנו שהוא ימי הספירה, ספירת העומר לא מסתפרים. אז לכן צריכים להסתפר לפני החג. גם כדי לא לכנס מנובנים בחג. לכן כמעט כל הלילה עומדים על הרגליים ומספרים את האנשים. יבואו ויגידו, כמו שעמזו יותר תראי, תלתי יספרו. אז יספרו בליל ערב פסח. או ביום ערב פסח, לפני חצות היום, לא אחר חצות היום. אחר חצות אסור. לגזוז ציפורניים מותר. בערב פסח, אפילו אחר חצות, מותר לגזוז ציפורניים. המהריל, רבם של בני אשכנז, כל המנהגים על פיו, הוא כותב לאסור לגזוז את הציפורניים. ויש עוד גם כשלחים בעקבותיו. אבל יש מתירים. אפילו לאשכנזים יש מתירים. אנחנו, ודאי שמותר לנו. למה? זה תלוי במחלוקת שיש בהלכות חול המועד, סימן תפקוף למד א', מה הדין לגזוז צופוניים בתוך חול המועד? מותר או לא? האשכנזים מחמירים, אומרים שאסור. כמו שאסור להסתפר בתוך חול המועד, אסור גם כן לגזוז צופוניים. ואילו מרן פסק, מותר לגזוז צופוניים במועד, בחול המועד. אז ככה גם כן, כל שכן שמותר בערב פסח אחר חצות. שהגמרא מפורשת, ערב פסח אחר חצות, קל יותר מאשר חול המועד. אם אותנו בחול המועד, וזה כל שכן, בערב פסח אחר חצות. יש בספר חיים וחסד, מוספיה, ושמע איזה הוראות מכמה גאונים, והם כותבים בהפך, שערב פסח אחר חצות יותר חמור מחול המועד. וזה לא נכון, מבחינה מכבודם, זה גמרא מפורשת. בפסחים נ"ה, כתוב בפירוש, שחול המועד יותר חמור מערב פסח. אז כל שכן מה שמותר בחול המועד, כל שכן שמותר בחרת פסח. אדם שכותב איזה חדושים, סברות, שלא חבור של ספר, מותר לו לחשוב אחרי חצות של ערב פסח. אבל אדם שכותב שהוא סופר, וכותב ספר תורה, ספר תורה הוא לא יגמור אותו אותו היום, אז זה לא יכתוב בערב פסח אחר חצות, אסור אחרי חצות. כמו כל המלאכות כולם. אבל כתיבה שלנו שכותבים, רוצה אדם לכתוב מכתב לחברו, מכתב שלנו מכתיבה הדיוטית, זה לא מעשה אומן, לכן מותר לכתוב בערב פסח אחר חצות. אגרת שלומים או דברים אחרים, רוצה לכתוב, מותר. אבל יש נוהגים, כותבים את זה באלכסון, לא כותבים את זה בשורה יפה, מסודרת, אלא כותבים את זה ככה כמו באלכסון. אנחנו נוהגים את החומרות האלה, מרן התיר לכתוב בחול המועד אגרת שלומים. בלי חוכמות, בלי שינויים, מותר לעשות. בכל שכן, בערב פסח אחר לעשות שמותר. אחרי, כמו שאמרנו, כל דבר שמותר בחול המועד, מותר בערב פסח אחר חצות. דבר שהוא צורך המועד ממש, גם כן יש להתיר בערב פסח אחר חצות. לגהץ בגדים, מותר לגהץ בחול המועד, וכל שכן בערב פסח אחר חצות. לגהץ למשל חולצה, דברים כאלה, כל אחד עושה את זה בבית, זה לא צריך אומן לעשות את זה, מותר לעשות את זה. הן בחול המועד, והן בערב פסח אחר חצות. כך כתב בשלוש שבועות בית דוד, פקודת אלעזר ועוד. כשאדם קונה בשר לכבוד החג, לא יאמר, תן לי בשר לפסח, שכאילו הוא מקדיש אותו לפסח, וזה אסור. קורבן פסח זה הקדש, והיום אין לנו קורבן פסח, אין לנו בית המקדש. לכן הוא אומר, תן לי בשר לפסח, כאילו הוא אומר שזה קורבן פסח. לכן מאוד צריך לזהר בזה, לא להוציא את זה וככה מהפה שלו. הוא אומר, תן לי בשר לחג, יכול לומר. אבל לא בשר, לפסח. הולך לקנות בשר, נכנה, סתם. אז חייב לומר לפסח, שמה צריך לומר לפסח? ואם טעה ואמר, אז יש שם פוסקים שאומרים, איך יעשה כמו התרה, עושים לו התרה, מתירים בדיעבד. כן? אבל לכתחילה ודאי עשו לומר, כי יש עושים אפילו בדיעבד. צריך לזהר בזה. אבל, אם קונה חטים, קונה זה, תן לי מצה לפסח. מה מצה? מצה זה קורבן? אין בו שום דבר. אתה יכול לומר, תן לי לפסח. נכון? אין בזה שום דבר. העקר, דבר שהוא בשר. בשר זה קורבן פסח. אפילו עוף לא יאמר. נאמר, במינו נשחת, זה דומה לקורבן. אבל מה שאין כן דברים אחרים, חטים, מצות, דברים, מרור, אין בזה שום דבר. בערב פסח, יכין לעצמו את מה שצריך להיות ליל הסדר. למשל, אנחנו אומרים מצה. מצה שאוכלים בכל ימות הפסח, שיש עליה השגחה מהרבנות, זה בסדר. אדם קונה אותה לכל ימי הפסח. הלילה הראשון צריך לקנות מצות עבודות יד. לא מצות מכונה. מצות מכונה לא כשרים בשביל ליל פסח. לברך עליהם, שקדושה מסתובב צבנו על אכילת מצה. צריך להיות מצה שהיא עבודת יד. למה? אני אגיד לכם מה שכתוב בשולחן ערוך. בסימן תסמך, כתוב בשולחן ערוך, גמלש את המצה שמורה שעושים אותה בשביל ליל פסח, לברך עליה. לש אותה חירש או שוטה או קטן. כל אלה אינם בנדעת. חירש אמרו חכמים, לא שומע ולא מדבר. אז זה איזה חסרי דעת. לכן, אם לש אותה, הוא עושה את הבצק, ועומד עליו איש תמיד חכם, ואומר לשם מצאת מצווה. זה לא מועיל כלום. אסור לצאת את החובה במצא הזאת. כמה שלא לשוטה אדם ברדעת שהוא בר חיובה. יהודי כשר שיודע בר חיובה. מה זה קטן? קטן פחות בר מצווה. אז הוא, למה התורה פטרה אותו מהמצוות? פני שהוא לא, אין לו שלמות הדעת. לכן הוא עשה את המצא הזאת, לש את הבצק והכניס אותו לתנור ואפה אותו. כל אלה לא שווים כלום. המצא הזאת פסולה לצאת מהידו חובה בליל פסח. עכשיו, המכונה. המכונה מה היא? היא בדעת, היא בת חיובה, המכונה אוכלת, המכונה שותה. אפילו עומד שם מישהו פותח את הכפתור ואומר, לשם מצאת מצווה. טוב, הגלגול הראשון שנעשה מחמתו, זה נקרא שמו נשמע. אבל השאר, זה לא נשמע. כל הסיבובים שעושה בכוח החשמל, זה לא כלום. זה כמו לה שאתה חירש שוטה וקטן. המכונה היא חירש ושוטה וקטן. מה היא, יש לה בדעת, היא אוכלת, שוטה, היא חייבת המצוות? לא. לפיכך, מצא שנעשית במכונה, לא יצאים בה איזה חובה בלד פסח. לכן צריך לקנות עבודת יד. נכון שזה יקר קצת, לא כמו מכונה, אבל כל הפסח, כל הצעות הפסח, קודש ברוך הוא משלם. פסח הוא להשם, רק יסחבו כמו שאומרים. לכן, לא יהיה אדם יתכמסן בשביל הדברים האלה, אלה מצוות של הקודש ברוך הוא. ישלם כאשר הוא שט עליו. וצריך שידאג שהמצוות האלה של עבודת יד, יש שם משגיח תלמיד חכם, ירא שמיים, שעומד על המשמר, כי לא לוקחים מים רגילים, לוקחים מים שלנו. מה זה שלנו? ששאבו אותם מתחילת הלילה, לפני הלילה, עם שקעת החמה, ומשאירים אותם כל הלילה כדי שיסתננו, שיתקררו. תשימו אותם בתוך בקבוקים של זכוכית, או צנצנת של זכוכית, לא במתכת, ולשום מתכת מחממת. ועל ידי ככה המים האלה הם קרים מאוד, צוננים מאוד. ואז כשדש בהם לא תבוא על ידי חמום ולא על ידי חמוץ. החמוץ בא על ידי חמום. ולכן שזה לוקחים מים שלנו. מה זה שלנו? ששאבו אותם מאתמול. לכן אם אדם לוקח עבודת יד, אבל שם אין משגיח, מי אמר שאלה הלכו עשו את העבודה הזאת, שאבו את המים מאתמול, ולא לקחו מהברז. תקום מהברז, זה לא טוב, זה פסול. יש הרבה אומרים שזה אפילו בדעבד אסור לאכול את המסע הזאת, בכלל. כל שכן שלא יוצא בלד החובה, בלד פסח. לכן צריך לקחת ממקום בטוח ששמעתם בידי חכמים, עומדים על המשמר, ומפקחים שהכל נעשה כדת וכדין. וגם שלא ילושו תחת השמש, אולי חלום פתוח, והשמש זורחת על המסע, אז המסע נעשית חמץ, אסור. לכן, כל זה יש הרבה הלכות, הרבה דינים, היום לא לומדים הרבה את הדינים האלה. בפני שקונים מצות מן השוק מוכנות, ונאמר. באמת, המצות מוכנות מן השוק זה מקשרים. אבל יש שדור, יש כאלה יותר מהדירים. למשל, עכשיו יש מצות מהודר, קוראים אותם, שנעשים על ידי אל המעיין. רק כזה אל המעיין, כולם יודעים איפה נמצאים אלה שמוכרים את המצות מהודר הזה. אמנם נעפים בנעפות בפתח תקווה, יש שם בית חרושה של דננברג, ושם יש מחלקה מיוחדת בפתח תקווה, יש שם בית חרושה של דננברג, ושם יש מחלקה מיוחדת, עומדים על המשמר תלמידי חכמים בראש המים, ועושים מצות מהודר, כדי שלא יהיה שום חששות כדת ועקר. וזה בהשגחת בדיל צדק בית יוסף. כל אחד ואחד שתדיל לקנות את המצות האלה, שיש להם השגחה מיוחדת. שיבררו אצל הרב אלי ישי נמצא פה, הוא ראש אל המעיין. אז הוא יודע בדיוק מי אלה הרכזים, ויפנה אותך, ייתן לך את הכתובת שלהם, ותקנה את המצות האלה מהם. ולא צריך לדקדק על מחיר, זה יותר כסף, זה פחות כסף. לא יהיה חש במעב, במעותיו. אלא יהיה קצת נדיב לב, והכתוב ישלם לו. כל המצוות שאדם עושה אותן, ועודים לו בכסף סבין ותקינין, כשתמש שמו הקודש ברוך הוא, נותן לו. כתוב בגמרא, בזנותיו של אדם, כתובים לו, מתשרי ועד תשרי. מתשרי, יום שנתים שם התקציב, לכל אדם ואדם, זה ביום ראש חודש תשרי. ראש השנה, תקעו בחודש שופר. בכסל יום חגנו. מתי זה תוקעים בשופר? בראש השנה. כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. חוק, הגמרא בבצד זין אומרת, חוק לשון מזונות. כמו שכתוב, אטרפני לחם חוקי. וכך נאמר, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. מה זה חוקם? אוכלים את החוק? אלה המזונות. מזונות כשמה חוק. לחם חוקו. כן? אלה הדברים האלה כולם, כל מה שנעשים, נעשים ביום התקציב, זה יום ראש השנה. לא כמו התקציב של הממשלה, עושים את זה באחד באפריל, זה יום השקר. כבר עבר כנראה. כן. אבל אצלנו עושים את זה ביום תשרי. וזה מתשרי ועד תשרי. אבל חוץ מתשרי. מה זה חוץ מתשרי? תו תלמוד תורה, שיש שבתות, ראש ראשי חודשים, יהיו דברים טובים. כל ההוצאות שאדם מבזבז על אלה, זה על השמונה של הקדוש ברוך הוא. יש שם בשמיים ייחודיים. חוץ מהתקציב במזונות. יש יהודים ושולחים לו את זה, מגיינים זכות הידי זכאי, שולחים לו את הכסף הזה כדי שלא יפסיד שום דבר. לכן כל מה שאדם מבזבז בשביל כבוד שבת או בשביל ימים טובים וליל פסח בכלל ימים טובים, אז הקודש הוא השתבח שמו שולח עזרתו מקודש, הוא משיג את הכסף הזה באיזו שורה שהיא. הוא בעצמו יופתע, לא יודע איך באו הכסף האלה, באו קודש הוא השתבח שמו, יש לו הרבה שלוחים למקום. לכן כל אחד ואחד לא ידקדק בענייני כספים בהוצאות של החג. כל מה שיוציא על חשבון הקדוש ברוך הוא, לא יהיה קמסן. ואם הוא קמסן, סימן גם כן מעוט אמנה, אין לו מקטני אמנה. המרור נקנה גם כן מרור חסה. מה זה מרור חסה? וכדי שלא ישרו עם פנש וחסה במצאו תלעים, אז צריך לקנות מגוש קטיף. גוש קטיף שם חוזק הוא שאין שם תלעים. אף על פי כן כדי שיבדוק קצת, לא יותר מדי בעיון, אבל שיראה שברוך השם עובר הכל חלק בשלום, אין שם תולעים, אז זה בסדר. כי המרור התולעים שלו, המרור החסה התולעים שלו, הם צבע של של הירק, ירוקים מאוד, ומתחפרים שם, מחפשים איזה חריצים, יודעים אתה לא יכול להרגיש בהם בכלל, עושים עצמם כמו פגרים מתים כדי שאף אחד לא ירגיש בהם. הם קצת יזוזו, ירגישו בהם. כך טובעם. כן, אדם שלוקח מהחסה הזאת שהיא רגילה, יכול חס שלא נקשל בחשש של סולטונאים. אדם שאוכל תולעת, חייב 5 מרקיות. אם אוכל יטוש, חייב 6 מרקיות. אוכל תולעת המים, 4 מרקיות. בסמנך, אשר בשמיים, ממעל. אשר בארץ, מתחת. ואשר במים, מתחת לארץ. זה 6, 5, 4. אז כל פנים, תולעים זה דבר חמור מאוד. לכן צריך לקנות מגוש קטיף, שזה ברוך השם שמעו, הם התמחו ויודעים שאין שם תולעים. כל אחד ישתדל לקנות את זה. יש גם כשמעתי עוד מקומות אחרים, גם כשעושים, אבל אלה כבר חזקו ומצווה לעודד אותם, לחזק אותם. מצות צריכה להיות עבודת יד. בליל פסח צריך להיות מצה של עבודת יד. לא לקנות מצות מכונה, להסתפק בזה אסור. אבל בשביל ימות הפסח, כמו שאמרתי, יש מצות מהודר, יש מצות טובות, המצות יש עליהם השגחה מהרבנות. אין, לא משאירים ככה כל אחד, כל הבא ברוך הבא. והמצות האלה שאמרתי, יש עליהם השגחת בדין של בית יוסף, זה שלנו, והם משגחים עומדים על המשמר, שהכל יעשה כדת וכדין כהלכה, שלא יהיה חס ושלנו בעיות, שלא יהיו ספקות. כן? ספק, גם תראי עמלק. מי שאוכל ספק חמץ, כמו עמלק זה. לכן צריך להיזהר מאוד בכל אכילתו, שהכל יהיה כדת וכדים, בלי שום פקפוקים כלל בעיקר. לקנות גם כן יין, שיהיה יין אמיתי. יש הרבה קונים יין, שאין איזה תוצרות, אני לא יודע מאיפה. כן? כל מיני יקבים שאנחנו לא אחראים עליהם. בזמן למשל, ידענו שהיו כמה יקבים, היו שמים 80% מים ו-20% יין. 80% האלה שמים בהם צבע מאכל וצבע משמר, זה כל מיני דברים, כן, זרו מן הצבועים. יש שם צבעים שמים ואוכלים אותם בתור יין. וזה ברכה לבטלה. יש ברכה עליהם בורי פרי הגפי, זה ברכה לבטלה. כך דעת מרן. מרן אומר שהרוב צריך להיות יין. והם שמים 20% יין. השאר הכל זה 20%, התחילו בזה כשבא הגאון רבי יעקב וייס, שהיה הבדין שהיה חרדית. לפני כן היו עושים 17%. הוא בא ודרש מהם שהוסיפו עוד 3%. אבל מה ישענו זה? לדעת מרן, זה לא שווה כלום. זה אין עניין תורת יין, זה מים לקשימו. מצב שברכתו ברכה לבטלה. צריך לקנות יין אמיתי. בדרך כלל ראשון לציון, כבר ראשון לציון, אנחנו בטוחים, יש להם קרנים לרוב, ויש השגחה שם מרבנים חשובים. אפילו חזון איש עליו השלום היה קונה רק מהיין הזה, של ראשון לציון. לכן כדאי לקרות מהמקומות האלה. יש עוד, וזה מסתמה שיש עוד, ומה שאני יודע, זה מה שאני יודע. שהיינו שם, היינו משגחים, אנחנו כמה פעמים, וראינו שהתוצרת שלהם היא אמיתית, יין אמיתי. 90% יין, 90%, ו10% גם כן יין. אלא יין אחרי שנהפך לספירט, ספירט של יין. מערבים אותו כדי שלא יחמיץ, מערבים אותו בתוך 90% יין. אז זה יין אמיתי, אין בו שום תערובת אחרת, לא מים ולא דבר אחר. לכן שזה כדאי שאדם יקנה מקומות האלה שהם בטוחים. אם הוא יודע שיש עוד מקום בטוח שזה יין אמיתי, יקרה. אנחנו לא סוכנים של כרמל מזרחי, אנחנו מדברים שהמציאות ככה היא, כל אחד ואחד ישתדל לקנות יין שיהיה יין אמיתי, יברך בורא פרי הגפן, יברך, הוא מברך באמת על יין, ולא יעשה חס ושלום שקר בנפשו, יברך חס ושלום ולכה לבטלה. ליל פסח, בגמרא שלנו ערכין דף יוד, שם כתוב 18 ימים גומרים את ההלל. מי הם 18 ימים? 8 ימי החג הסוכות, אם שבני עצרת, 8 ימי חנוכה, הן 16 יום. יום אחד של פסח, ויום אחד של שבועות. אבל ראש השנה וכיפור, ימי מדין, לא בני בהם הלל. לא ימי שמחה, לכן לא בני בהם את ההלל. כמו שכתוב, שענו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים לפניך הלל ביום ראש השנה? אמר להם, אפשר, מלך יושב על כסא הדין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל יגידו שירה? כן, זה ימי דין. אבל מה שאין כן, אלה שאר הימים, ימי שמחה, אלה 8 ימים של החג, חג הסוכות, זה מה שמחתנו, כמו שאנחנו אומרים. ואחרי זה, אם גם כן אחרי זה, שמעתי מן חנוכה, שרבותינו תקנו בהם, עשו בהם, יגמרו את ההלל בכל שמעתיהם. הם 16 יום. יום אחד של פסח, זה יום טוב. ויום אחד של שבועות, זה יום טוב. בשביל זה צריך לומר את ההלל, לגמור את ההלל. אלה הם 18 ימים. זה מה שכתוב בערכים. מוסיפה הגמרא שם, ובגולה 21 יום. בגולה, זאת אומרת, בחוץ לארץ, מוסיפים עוד 3. מי הם השלושה האלה? במקום 8 ימים של חג הסוכות אצלנו, שם יש להם יום 9, שמחת תורה. נמשה שמחת תורה, למחרת שמונה עצרת. עושים אותו בשני של גדיות. 2 ימים של פסח, 2 ימים של שבועות, 9 ימים של חג הסוכות עם שמחת תורה, והנה עוד 3 ימים. במקום 18, הנה 21 יום. בשם מלאך, שיניים, שיניים באו אנוח לטבע. שניים של פסח, שניים של שבועות. באו, השמון של באו, זה 9. בית הלבב, זה 9. אלה 9 ימים של חג הסוכות עם שמחת תורה. אנוח לשתבות נרות חנוכה. זה חנוכה. וגם כן אנוח גם תריה חנוכה. כן, זה הסימן שכל אלה הדברים. סימן קטר בביתח. בביתח, מה זה בביתח? בית ימים של פסח, בית ימים של שבועות, תת ימים של חג הסוכות עם שמחת תורה, חית ימים של חנוכה. זה מה שכתוב בגמרא אצלנו. אבל בתוספתא, בסוכה פרק ג', שם כתוב, 18 ימים, ולילה אחד, גומרים את ההלל. מי זה לילה אחד? לפסח. כך כתוב גם בירושלמי פרק החליל. במסכת סופרים, נדבר גם כאן על הנושא הזה. זה אומר 18 ימים. וליל פסח, מנהג, בליל פסח, מנהג כל ישראל לגמור בהם את ההלל. כך כותב במסכת סופרים. ורבי יעקב על התורים, מביא את דברי מסכת סופרים, ומשבח את מנהגי הספרדים, שהם נוהגים לגמור את ההלל בבית הכנסת בליל פסח. ואומרים שמה את כל ההלל, גומרים את ההלל, ומברכים לפניו ולאחריו. והברכה שלפניו יכוון לפתור את ההלל שאומרים אותו בשעת הסעודה. בסדר, בסוף ההגדה, אומרים שני הפרקים הראשונים. קודם היה לו ערדי השם, בסדר סיינו מצרים. ואחרי הסעודה, גומרים לא לנו השם לא לנו, כשנוחת הכבוד, וגומרים עד הסוף. וכן, יש באמת הלל, אבל ההלל הזה הוא חצוי באמצע, והסעודה היא באמצע, לכן לא מברכים עליו. אבל הברכה שמברכים בבית הכנסת, פותרים בזה את ההלל שבתוך הסדר. אדם שלא היה מרגיש טוב, הוא בא לבית הכנסת בליל, לא בא לבית הכנסת בליל פסח, הוא יגמור את ההלל בבית שלו. זה לא צריך להיות בציבור. אפילו יחיד גומר את ההלל. כך כתבו הפוסקים. הלכה למעשה, היו שני גאוני איטליה, רבי מנחם עזריאן מפנו, ורבי ישראל לינגו, שני גאונים האלה, היו לפני 400 שנה בערך, והם היו נוהגים לומר תעלה בלת פסח. הקהילה שם לא היו נוהגים. לא רצו לבטל להם מנהגים, להתחיל עוד פעם חכה עם מחלוקת, אומרים, עושה חדשות, בא מלחמות. מי שעושה דבר חדש, אז מתחילים להתקיף אותו. מה פתאום? מי אמר? מי לא אמר? לכן לא אומרים להם כלום. אחרי שהקהל אומרים להם חג שמח, יוצאים כבר, היו יושבים ביניהם, וגומרים את ההלל בברכות. נמצא שזה לא דבר שבציבור, אפילו יחיד גומר בו את ההלל. וסמכו גם כן על מה שאמרנו בתוספתא, ירושלמי, שניהם כתוב, שאומר הלל מברך עליו בליל פסח. כי זו התקנה של חכמים, לכבוד המאורע, של הנס, שבאותו הלילה אנחנו יצאנו ממצרים. בליל פסח אנחנו יצאנו ממצרים. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא, שישחטו את קורבן פסח, וישימו על המשקוף, על שתי המזוזות, ולא ייתן המשחית עבור בתיכם לנגוף. אחר כך לא תצאו מפתח ביתכם עד בוקר, בפועל הם יצאו בבוקר. אבל בלילה לא רצו לצאת. אפילו שבאי הפרעוף התחיל לצעוק, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. אמרו, לא, אנחנו לא גנבים שנצא בחצי הלילה. אנחנו נצא לעיני כל מצרים. שלא יגידו, אנחנו גנבנו את הגבול והלכנו, ברחנו, לא, אנחנו נצא לפני כולם. השמענו הוא פוחד, פרעו היה בכור. והיה פוחד, מכת בכורות, כולם צועקים, כולם בוכים. יבוא הקדוש ברוך הוא, תעשה לו שפחה, אחת ימות. התחיל לבכות, אמר, תתרחמו עליי. אתה רוצה שלא תמות? תגיד מה שאני אומר לך. אז צעק ואמר, הרי אתם בני חורים, הרי אתם ברשותכם. פתחו כולם ועברו, הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו, חלס, גמרנו מפרעו. זה שלכן אומרים בדיוק, באותו הערב אומרים את המזמור הזה. וזה גם כבהלל, תחילת ההלל. לכן, לא לשכוח, נאמר כל אחד ואחד, חייב לומר את ההלל בשעת התפילה. ומי שלא היה יכול כמו שאמרתי, לא הרגיש טוב, לא הלך לבית כנסת, והוא מתפלל ערבית בבית. תקף אחרי העמידה, יאמר בברכה, יגיד ברוך אתה השם, נגמור את ההלל, ויקרא את כל ההלל, ואחר כך אומר, הללוך השם כל מעשיך, כל הברכות. והדבר הזה אין הפרש בין נשים לאנשים. גם אישה חייבת לגמור את ההלל. למה? כתוב בשולחן ערוך סימן תעין בית. כל המצוות הנוהגות בלילה הזה שוות נשים לאנשים. מה שאדם חייב, שאיש חייב, גם אישה חייבת. למה? אף אין היו באותו הנס. כמו שהגמרא בפסחים דף ק"ח אומרת, נשים חייבות בארבע כוסות בליל פסח. מפני שאף הן היו באותו הנס. ראשי מפרש כפשוטו. מה זה אף הן באותו הנס? כמו שהיה גזירה על ישראל לעבוד את מצרים, עבדו את מצרים בפרך, זאת אומרת, הגזרה הזאת גם על הנשים. גם הנשים לא שחררו אותם. הקדוש ברוך הוא השתבח שם, הוא עזר להם, התגברו על הכל. נשים סתקניות היו. עוד פירוש אחר של רשב"ם, שאומר, בזכות נשים סתקניות, נגאלו ישראל ממצרים. כי היו צנועות. אחת היא פרסמה כתוב שלומית בדברי. והשאר כולם צנועות היו להפליא. אף אחת מהם לא דברה, לא עם קסין, מצרי ולא קסין סדום שירחם על בעלה שעשה אולי על ידי כך ייתן עינו בה חס ושלום תבוא אחר כך לידי אסור היו נמנעים לדבר על מהם בכלל היו צנועות להפליא וזה שכתוב כן בתורה ושאלה שם בשכנתה ומגרת ביתה כלי חסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם ושמתם את מצרים מה זה שם ושמתם על בניכם אם היא שואלת סמלה מהשכנה שלה, שהיא תלבש אותה. למה שתן לבת שלה, לבן שלה, מה פתאום? אלא, נשים של מצרים היו לא צנועות, היו פרוצות, הלכות בלי שרבונים, סמלה בלי שרבונים. כן? תבוא יהודיה, תדבר ממנה את הסמלה שלה, היא תלבש אותה, חלילה וחס. זה בזיון, אוכלה בזיון וחס. כולם היו צנועות. לכן, אמר להם משה, תקחו את הסמלה הזאת מהשכנה, אם סמלה גדולה, תעשו סמלה קטנה, תלבישו את הבת שלך. או מסמלה גדולה, תעשו מכנסיים לילד. כן? זהו, שמתם על ביניכם, על בינותיכם, זה בכלכם. זה לא כבוד שדכם שתלבשו סמלות כאלה, סמלות שחתניות של פירוצות. לכן, אבל זה היה הצניעות שלהם. ובזכות נשים צדקניות נגלו ישראל למצרים. גם לעתיד לבוא, כשהוא יגאל את ישראל, יגאל אותם בזכות הצניעות. שנאמר, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, לא כתוב בני ישראל, לבית ישראל. ואז ראו כל הפסערה של שעת אלוהים. לכן זה הצניעות, משתלמת. והחסדים שעשו, היה להם לב פתוח, כל אחד עוזר לחברו, כל אחד היה עושה חסד לחברו. כמו שכתוב, נהרת בעוזיך, נחית בחסדך, עמזו גאלת. שהיו מלא חסדים, היו עושים הרבה חסדים, לכן אתה גאלת אותם. לכן כל הדברים האלה שאנחנו עושים אותם בליל הסדר, זה זכר כל מה שנעשה שם במצרים. לפיכך, כמו שאמרתי, מצווה לגמור את ההלל, כל אדם ואדם, אפילו יחיד ואפילו נשים ואפילו אנשים. טוב, אקח עוד דבר. השנה חל פסח בשבת. ליל פסח חל ליל שבת. בשבת תמיד אנחנו אומרים ברכה מעין שבע. אחרי העמידה אומרים ברכה מעין שבע. השנה לא אומרים ברכה מעין שבע. למה? מה הבדל? פני, למה תקנו חכמים להגיד ברכה מעין שבע? זה מעין חזרה, להגיד זה בליל שבת. מה שאין כן בחול. מה הבדל? הטעם הוא, כתוב בגמרא במסכת שבת, דווקא בדלת, בפני חשש סכנה של מזיקים. מה זה מזיקים? באותו הזמן היו מציעים מאוד מזיקים. אחר כך בא אביה, באו אחר כך, בטלו את המזיקים האלה. שנים, כתוב שם בגמרא בתענית, פעם אחת, אביה, ששמו האמיתי היה נחמני, קראו לו בכינוי אביה. רשת רבות אביה, אשר בחי רוחם יתום. בשעה שהייתה אמו מעוברת בו, אבא שלו נפטר. וכשילדה אותו, גם היא מתה. לקח אותו, אסף אותו רבב הנחמני לביתו, והוא גדל אותו גם בתורה וגם בגשמיות, גם רחמניות. פעם אחת, לילה אחת, יושב נחמני, רבי נחמני זה, ויושב ונומד עם הציבור. הוא גמר את השיעור שלו מאוחר, בא ללכת הביתה. פגע בו, ראש מחלקת השדים, ראש מחלקה, גרת בת מחלת. זאת הרשעה הזאת, יש לנו מחלקה גדולה של שדים. פגעה בו, ועשתה חסב שלום להניש, להזיק אותו. אך שקירה אותו טוב, זהו נחמני. תשמע, אם לא אתה נחמני שמחזים עליך בשמיים, וזהרו בנחמני ובתורתו, הייתי עושה אותך שתי חתיכות. היי, ככה אני חשוב בשמיים? לא ידעתי. כן, אני גוזר עלייכם. בגזרה של התורה, אין לך רשות לעבור בתוך היישוב. תשארי שם במדברות, שם מחבלתך עמך. לא תכנסי בתוך היישוב כאלה. בכתה, התחננה על הבכתה, שום דבר. זרק אותה. מאז, אין כבר סכנה של שדים, לכל הפחות ביישוב. אבל מקודם היה את הסכנה הזאת. והיו אנשים שלפני אביה, לפני דורו של אביה. אנשים, יש אנשים מתאחרים בליל שבת להגיע, עושים צורכי שבת, תלודים וכמה דברים, עד שמגיעים שמה, קודם, לא היו אומרים, אפילו עלינו שמבח לא היו אומרים. גומרים את העמידה, בא החזן, אומר להם, חזק וברוך, יאללה, הולכים הביתה. וכולם עושים בשיירה, לא הולכים אחד לבדו. פני שהשדים שלהם רשות להיראות ולהזיק מי שהולך לבדו. כל בתי הכנסיות שלהם היו במדברות. כן? היה להם רשות להזיק. באחד, אם אחד הולך, מזיקים אותו. שניים, אין להם רשות להזיק. אבל יכולים להיראות להם. ואוי ואבוי למי שיראה שדים. תרב דעתו עליו. לא יכול לסבול. בגמרא כתוב, בברכות דבר, אבל מי שרוצה לראות שד, מה יעשה כדי שיכול לראות? אבל הוא לא מאמין שיש שדים בכלל בעולם. הוא רוצה לראות את זה במציאות. מה יעשה? כתוב שם בגמרא. שיקח חתול בחור, שחור, שהוא שחור, וגם צריך להיות בחור. אז הוא יכול לחפש איפה שיש בחורים. בקת בחורות. אחר כך, בתנאי שיהיה גם כן בנו של חתול שחור. נקבה בת נקבה. לא יודע, טוב. ניקח את זה, יהרוג אותו, מאיזו תורה, ירבה, יהרוג אותה, ואחר כך יסרוף אותה. האפר שלה מושך על העיניים שלו. ואחר כך ילך לישון. בלילה יראה שדים על הכיפת. כתוב בגמרא שחכם אחד התאווה לראות. הנח עשה את הסגולה הזאת, בלילה באו שדים, הבעיתו אותו, קם בבוקר, מטורף השם אצלנו, ולדעתו, עד שעמדו כל חכמי ישראל, עשו סליחות, עשו בקשות, תחנונים לקודש ברוך הוא, וחזרה אליו דעתו. קודם טריפה דעתו עליו. זה עצם הראייה שלהם, הם משונים, הם לא דמות שלנו, את השדים האלה. כן, חסו שלום, כל אדם להשתגע, לראות אותם. רק לראות אותם. לא בלי שיעשו לו חבטות ולא שום דבר. זה עצם הראייה, זה מזיקה. לכן כתוב, אחד שהולך במקומות אלה, אז יש להם רשות גם לחבול בו, להקות אותו. אבל אם הם שניים, אין להם רשות להקות, אבל יראו להם. אם הם אמיצים אולי, גבורים, חזקים, יכול להיות שלא ירנה להם שום דבר. אם הם שלושה, אין להם רשות לשדים, לא להיראות להם ולא לנגוע בהם. זה שכתוב בגמרא, לא יישאו פחות משלושה אנשים. ואני קורא, בא אחד מסכם מאוחר, החזן קבע גמרא את התפילה. כולם יצאו בשיירה, ושאיר את זה באמצע עמידה. הוא לא יכול להפסיק באמצע עמידה. קבע לצאת מסכן, באים מזיקים, מסכנים אותו. לכן באה הגמרא ואמרה, תקנו חכמים שבאותו הדור, שהחזן לא יצא יחד עם הקהל, אלא עד שומע ברכה אחת מעין שבע. שיש במעין שבע ברכות של התפילה. מגן אבות את ברו, במקום מגן אברהם. מחיים מתים מה מרו, ברוך את השם, חיים מתים. האל הקדוש אין כמוהו, ברוך את השם, האל הקדוש. המניח לעמו ביום שבת קודשו, ברוך את השם, הקדיש שבת. כן, כבר רצה להניח, אין לפעמים נעבוד ביראה ופחד. והשם עמודה, זיל ביתך. ונודיר לשמו, זה מודים. כנגד שבע ברכות. אז קוראים זה ברכה מעין שבע. אז כל ליל שבת, נשארה התקנה לדור הדורות. אז תקנו, תלומר את זה, כדי שבינתיים זה שנמצא באמצע העמידה, יכול תקף להשיג, יגמור. החזן לא אומר את זה מהר מהר, מנגם בזה, עושה מקם רסט, מקם מהור, מקם עג'ם, מנגם בזה. אז בזה בינתיים, גומר את התפילה שלו. גומר את התפילה, הוא משיג יחד עם השערה ויסיעם כולם. זו התקנה של ברכה מהשבע. ליל פסח, קבלה בידינו. אין רשות למזיקים לגוע בשום אדם מישראל. ליל שמורים הוא להשם. זה לילה המשומר ובא מן המזיקים. אין רשות למזיקים לגוע בהם. אלא לילה שנעשה להם ניסים לישראל, ואתם לא תשאו מפתח ביתו עד בוקר, נעשה להם שמירה, אז אין להם רשות לגוע בהם. זה כל זה כותב דביר ניסים גאון. מביר היה מהגמרה גם כן, מסכת פסחים, דף כ"ח, שם הגמרה, שואלת, בזמנם היו מקפידים על זוגות. מה זה זוגות? אסור לאדם לאכול שניים או ארבע או שש, כל דבר שהוא זוג. ולא לשתות שניים, ארבע, שש. היו מקפידים מאוד על זוגות. אחר שני ביצים, יאכל שלישית. שאם לא יחתום בשניים. או שתה שלוש כוסות, או שתה שני כוסות, שתה שלישי. שתה ארבע כוסות, שתה חמישי. צריך לעמוד תמיד על פרד. אם לא, היו מזיקים כאלה מונע על זוגות. איש כזה שהיה גומר עם זוגות, היו נותנים ממרביצים בו, מעקמים לו את הפנים שלו, היה סכנות. בגמרא מביאה כמה מעשיות כאלה. שואלת הגמרא, אם כן, למה החכמים תקנו לנו ארבעה כוסות בליל פסח? הכניסו אותנו בסכנות? אבל לא. למה ליל פסח? לילה משומר הוא בא מהמזיקים. للפסח بشيخ ان ان حشا سكنه ان سطان مين بيقاره شو يا شكر حدا يا عمر قدش فرخونا كان 10 مكات على المصرين الاسرائيل من تلهم اربع كسوت انا ايتي معتيف شاسي دافس اربع مكات تفيك مش المصرين و10 كسوت في ليل الفصح نحن بكوشي شو اسمها اربع كسوت هاي الشكري برجلين بزي طيب كما شعملوا הרי מכאן שדיינה המשומר ובא מהמזיקים זה ליל פסח. לכן אין פחד כבר להגיד ברכה מעין שבע. למה להגיד ברכה מעין שבע? ולכן פסק רבינו ניסים גאון, אין לומר ברכה מעין שבע בליל פסח. והאומרה, ליל פסח שחל בשבת, האומרה מברך ברכות לבטלה. אחרי רבינו ניסים גאון כתבו הרבה ראשונים את הדברים האלה. הריטב"א, מסכת ראש השנה דף י"א, כותב גם כן את הדבר הזה, מביא את זה, קבלה בידינו, כיוון שליל פסח, לילה המשומר מהמזיקים, אין לו מה ברכה מעין שבע. כך כתב גם הטור, ביעקב בעל הטורים, כך כתב שבולע לקט, כך כתב הרדב"ז, הרדב"ז הוסיף ואמר, איש שיאמר את זה, לא רק שהוא מברך ברכות הבטלה, אלא דעתו דעת חיסונים, חסו שלום, כמו ספרים חיצונים. כך אומר בתקיפות. והרבה רבנים אחרונים, אין סוף, והרבה רבנים, כולם כתבו את זה. גם מרן כתב זה בשולחן ערוך. אין נאמר ברכת מעין שבע בליל פסח. שבת שחר בו פסח, לא יאמר. וכן, וכך הלכה למעשה. רבנו חידה כותב בספרו ברכי יוסף. וקבלה בידינו בשם רבנו הארי, שאין נאמר ברכת מעין שבע בליל פסח. שהתיקון הוא, לא נוגע לענייני פסח. לכן אין לומר. אותו דבר כותב רבינו אברהם ענטבי, הבדין של חלב, לפני 200 שנה. וגם הוא כותב אותו דבר, בשם רבנו הארי. כן? לא רק מרן, גם רבנו הארי אומר ככה. היו סדורים שרצו לומר שעפי רבנו הארי צריך לאומרו. דבריהם לא נכונים. הנה, הרב חידה מעיד, וגם רבי אברהם ענטבי, על פי שיניים עדים מקום דבר. לכן, בין עפי הקבלה, בין עפי הפשט, אין נאמר ברכה מהשם. ומי שאומר אותה, מברך ברכות הבטלה. צריך להיזהר בזה, שלא לתת לשום אדם, פני שיש כאלה חכמים בעיניהם. וחושבים שצריך לומר על פי הקבלה, על פי הסוד, שצריך לומר ברכה מהשם. זה לא סוד, אלא שוד ושבר. סתם בודים דברים מדובם. צריך להיזהר בזה, שלא לברך ברכות הבטלה. ואם ברך החזן, בעונים אחריו אמן. שמרן, הרמב״ם ומרן, שניהם כתבו, כל המברך ברכה שאינה צריכה, אין לענות אחריו אמן. זה אמן יתומה חס ושלום. אומר אמן יתומה חלילה וחס, יתתימו בניו חלילה וחס. הגמרא מקללת מי שאומר, אמן יתומה. גמרא בברכות ממזיים. לכן צריך להיות זהירים בדברים האלה. לא נזוז מדברי מרן ימין ושמאל. כמו שכותב לנו מרן, זה מקובל עלינו, בין להקל, בין להחמיר, ולכן נזהרים גם כן בדברים האלה. אני חוזר עוד פעם, מברך אתכם, ומאחל לכם, בעזרת השם, חג כשר ושמח, תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, ביום שלישי הקרוב, בעזרת השם עושים עצרת, כל היום כולו לומדים תורה, ומשעה שבע והלאה, יהיה לוויין לכל המקומות האלה שבאים במוצאי שבת, כך גם כן יראו את הדברים האלה, משעה שבע והלאה. ואני בעזרת השם בלי נדר, אני משיב לכל מי ששואל בהלכות פסח, עד כמה שנספיק, במשך שעה וחצי, זה לא יום שלם, כן? לכן כל אחד ואחד שרוצה לשאול, שיגיש שאלותיו, בלי נדר אנחנו נאמר את התשובות של השאלות האלה, זה ערב שאלות ותשובות בהלכות פסח, משעה שבע ומעלה. תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות. רבי חנניה, ורק השעה אומר, סך לזכות ישראל, מנהל תורה ומצוות שנאמר, וחפש מה עצתכו, יחדיר תורה ויאדיר.